ברכות, פרק חדש, שבוע חדש, מה קורה נבות, חי הסופש?
עבר איכשהו, לא פשוט בקיץ,
כן.
אבל שורדים. מקווה שהשבוע יהיה טוב, ואתה יודע, מאזינים תמיד אומרים לנו, לפחות לי בפייסבוק אומרים, צריך להביא יותר נשים, תביאו יותר נשים.
אוקיי.
אז הבאנו את הילה, מה שלומך?
מצוין.
הילה וויל ברנר, איך הייתי מגדיר אותך? יזמת, מנטורית, עוזרת לנשים ולאנשים?
נכון, אני יזמת הרבה שנים, זו כבר החברה השלישית שלי, אבל בעיקר אני באמת מנטורית והפאונדרית של ארגון שנקרא יזמיות.
רגע, את בכלל עורך דין, נכון?
נכון, במקור.
אז מה קרה?
אז קודם כל נמלטתי מהתחום הזה. בבית שלי יכולת להיות עורך דין או רופא, זה היה בית כזה פלורליסטי.
כן.
אז פשוט בחרתי את היותר קצר, ומיד שיצאתי שם לדרך הבנתי שמשעמם. חיפשתי את האדרנלין, את החיוך, את ה-highs ו-lows שקוראים בעולם הסטארט-אפים, וככה התגלגלתי לשם.
אתה יודע, אביב, אני אספר לך במאמר מוסגר, שאנחנו מפרסמים משרה באקסלרטור, כל משרה שאנחנו מחפשים, אנחנו מקבלים עורכי דין. תמיד עורכי דין על הקילו, אני לא יודע מה שהמקצוע הזה, אבל הרבה אנשים רוצים לברוח ממנו.
בוודאי, זה אנרגיות ממש אחרות. וכאן, באקסלרטור של מייקרוסופט ובכלל, אתם רואים סטארט-אפים עם ההייז והלואוז והחיוכים האלה בעיניים, זה משהו שאין בשום מקצוע אחר.
אז אוקיי, אז עזבת את עורכי הדין, מה עשית?
אז פתחתי את החברה הראשונה שלי, שנקראת White Smoke, של שמחתי הצליחה מאוד והיום ציבורית. עשינו שם בדרך כמעט כל טעות בספר הסטארט-אפ. עברנו פרק-פרק בסטארט-אפים האלה. ולמזלי, איכשהו, כמו שאחד המשקיעים שלי אמר לא מזמן, יצאנו בחן מחלק מהדברים שקרו שם.
מתי אימפקטים את החברה?
בעצם החברה הפכה להיות ציבורית ב-2011, אבל תוך כדי עשייה גיליתי באמת שחסרות המון נשים בעולם הסטארט-אפים. והקמתי כבר אז את הארגון של יזמיות, שחברות שם למעלה מ-2000 נשים יזמיות, בכל מיני שלבים של הדרך.
רק יזמות הייטק?
יזמות הייטק וביומד, בעצם גילינו שיש פחות מ3% נשים מנכ"ליות בעולם הזה, ושאלנו את עצמנו איך אפשר לתקן את זה.
בארץ או בעולם?
בארץ. הסתכלנו על הסטטיסטיקות בארץ, בעולם הם כ5%, משהו כזה.
לא, מפגרים, לא הרבה יותר טוב, בואי.
כן, אבל כן. אנחנו מפגרים אחרים בהרבה. 2% תמימים, שהם הרבה עבודה בשבילנו. ובאנו למקום הזה ממקום מאוד מאוד רך, ופחות לוחמני, אני חושבת, וקצת שונה מארגונים אחרים של נשים בעולם. ניסינו להבין מה גורם לנשים אחרות לצאת לדרך, ולמה הן לא באמת יוצאות לדרך, כי חשבנו שעיקר הבעיה היא דווקא לא תקרות זכוכית וזה. אני חשבתי ככה, כי ראיתי שיש המון ביקוש מקרנות שרוצות למצוא, ואקסלרטורים שרוצים להשקיע בסטארט-אפים, וכל מיני דברים אחרים, ושאלתי את עצמי, למה נשים לא לוקחות את הפרסט סיט הזה? למה הן תמיד נותנות למישהו אחר להוביל?
ומה גילית? מה הדבר שהכי הפתיע אותך בתהליך הזה שגילית על יזמות נשים או נשים שלא הופכות להיות יזמות?
גיליתי שבעצם נורא חשוב להסתכל ולמצוא איזשהו רול מודל שלגברים יש המון בצבא ובמקומות אחרים. קל להם לפתוח את הגלוב, זאת כלכליסט, ולראות שם גברים שהצליחו ועשו אקזיטים ולרצות להיות כמוהם, ונשים קצת פחות. אז חיפשתי עוד רול מודלס כאלה של נשים שמצד אחד נראות סוג של נורמליות ועושות את הדברים הנורמליים.
מה זה נורמלי?
כן, כי להיות סטארט-אפיסט אתה חייב להיות לא כל כך נורמלי.
ברור.
גם אם את סטארט-אפיסט או סטארט-אפיסטית, אתה חייב את הזיק המטורף הזה בעיניים. אתה חייב להתרסק ולחשוב שעוד שנייה מחר הולך להיות טוב, שזו רק הזדמנות לעוד התרסקות נוספת. ואת הזיק הזה פחות מצאתי אצל נשים. אז כשמצאתי אותם, הפכתי אותם להיות יותר רול מודלס, וככה באמת גדל הארגון הזה.
אז מה זה ארגון? מה עושים בארגון?
קודם כל יש לנו פרויקטים מדהימים עם כל מיני חברות גדולות. אחד מהם אני אספר עליו לראשונה פה בתוכנית, שזה פרויקט פה במייקרוסופט אקסלרטור, שאנחנו בעצם בחרנו 14 נשים סופר מוכשרות.
את יכולה גם לספר על פרויקטים בגוגל, זה בסדר,
אני אספר גם את כולם. אבל זה פרויקט שאני סופר גאה בו, הפרויקט במייקרוסופט, והוא הכי חדש, אז אני אספר עליו כאן. 14 נשים מאוד מאוד חזקות ומדהימות, מתכנסות פה מדי שבוע כדי ללמוד ולקבל כלים כדי באמת לקדם אותם בעולם הסטארט-אפים, והאקסלרטור של מייקרוסופט באמת פתח לנו את הידיים בחיבוק רחב וחיבק אותנו לתוכו, וזה היה סופר מרגש שהתחלנו את התוכנית הזאת בשבוע שעבר.
מה עושים בתוכנית?
בחרנו מ-100 ומשהו מועמדות מאוד חזקות, 14 שבעצם יעברו איזשהו תהליך, איזשהו פרויקט, של הבנה, של מושגי יסוד, של קבלת הרצאות ממנטורים בתוך מייקרוסופט.
מהיזמות שזו הפעם הראשונה, שמחליטות, שרוצות להיות עכשיו יזמות, או...
שהן יזמות שיש להן כבר חברות, אבל שהן עדיין מחפשות איזושהי מסגרת, בטח מסגרת כמו של מייקרוסופט, שהיא גם מחסניה מאוד ראויה ומקצועית, אבל גם בכלל מחפשות אחת את השנייה, כדי ללמוד אחת מהשנייה. בעצם הן יוצאות לדרך לתהליך של גיוס כסף וכולי.
אבל זה חבר'ה שעוד לא, זה מיזמים שעוד לא גייסו כסף.
רוב המיזמים עוד לא גייסו כסף.
אני שואל, כי אני מחר מעביר הרצאה לפנדרייזינג, אז אני צריך לדעת.
רובן עוד לא גייסו כסף.
אוקיי.
אבל יש כמה פוטנציאליות מאוד מאוד טובות, אבל כולם עם מיזם שהוא כבר בשלב ה-MVP.
איך מצאת אותם?
קודם כל הן מוצאות אותנו, הן חלק מהארגון שלנו, אז כשאנחנו מפרסמות בפייסבוק איזושהי תוכנית, כמו התוכנית של מייקרוסופט, הן פשוט קופצות אלינו והמוניהן, כי יש להן מיזמים והן רוצות להיות חלק מהדבר הזה. ואני קוראת כאן לכל היזמיות שיש להן מיזם, ושהן רציניות אחראיות ועושות את זה לא כזה על הדרך, אלא משהו רציני, להיות חלק מהארגון שלנו.
אז אמרת קודם שלדעתך הסיבה המרכזית שבגללה אנחנו לא רואים הרבה יזמות נשים, זה שאין מודלים לחיקוי, כלומר אין הרבה, אבל לפעמים זה יכול לבוא גם מהכיוון השני, כלומר הרבה פעמים אנשים אוהבים לעבוד עם מישהו שדומה להם, נניח מדברים הרבה על זה שיש משקיעים שאוהבים להשקיע באנשים דומים להם, נניח יוצאי 8200 שנמצאים הרבה בתעשייה הזו, אוהבים להשקיע ביזמים יוצאי 8200.
נכון.
אז מה יותר משמעותי מבחינתך?
זאת דוגמה מצוינת, דרך אגב, שהקמתי את יזמיות וכולם שאלו אותי למה נשים צריכות ארגון כזה, מה זה בעצם אומר? זה אומר שהן פחות טובות מאחרות, שיש אפליה מתקנת, ואמרתי להם ש-8200 בין דוגמה טובה, משום ש-8200 אנשים סופר מוכשרים ועדיין הקימו לעצמם איזשהו ארגון, כי היה להם נעים להיות אחד עם השני ולקבל מהקשרים של היחידה הזאת כדי להתקדם הלאה. ככה גם נשים אצלנו ביזמיות רואות אחת לשנייה, עוזרות אחת לשנייה. אנחנו חברות בארגונים רבים בינלאומיים, ואז אנחנו עוזרות אחת לשנייה להתקדם.
ואיך התחלתם? כלומר, התחלתם לא במייקרוסופט, מה היה קודם?
אז לפני מייקרוסופט היה פרויקט, עדיין פרויקט מדהים בגוגל, שנשים בחופשת לידה, נקרא Campus for Moms, שהקמתי אותו עם שותפתי טל שריג.
שהיא גם שותפה שלך ביזמיות?
לא, היא הייתה שותפה שלי בפרויקט הספציפי הזה בגוגל, היא עבדה בגוגל, היא השותפה שלי. אנחנו מתחילות עוד מעט את המחזור השביעי, כלומר מאות נשים כבר עברו עם עגלות ותינוקות בגוגל Campus for Moms, אבל המרגש יותר זה שגוגל באמת הציף את זה בכל העולם, ושפתחנו 13 מרכזים כמעט בעולם.
שמה עושים בקמפוס for Moms?
Campus for Moms היא תקופה מאוד מיוחדת בחיים של אישה, שהיא לוקחת סוג של מה שאנחנו קוראים חופשת לידה. אני תמיד אומרת שהמילה חופשה זה הכי רחוק ממה שקורה בזמן שיש לך תינוק.
כמה ילדים יש לך?
3. יעל, יואב ותמר. וכל פעם שמתחיל Campus for Moms אנחנו חושבים להביא עוד ילד, אז משתדלים לא לפתוח יותר מדי מחזורים כאלה בעולם. ובעצם אנשים באות בתקופה הזאת ומתחילות לחשוב על איזשהו סטארט-אפ, באות עם איזשהו רעיון. מהלך 10 שבועות הן פוגשות את כל התעשייה, מקבלות חיבוק מאוד מאוד חם מהמון מנטורים שנמצאים שם, ובעצם יוצאות לדרך עם איזה רעיון, ובדמו די אנחנו בוחרים כמה שבעצם מציגות לקרנות, למשקיעים.
מה הרקע של מי שמגיע לקמפוס פורמאמי? מגיע מההייטק או שיכולה לבוא גם איזה עורך דין או לא יודע מה?
אז בגדול חייבת להיות מישהי עם רעיון שאנחנו חושבים שהיא וייבל מספיק. היא לא חייבת רקע מעולם ההייטק, אבל בפועל כמעט 90% שהיו שם היו מעולם ההייטק.
את לא רוצה לשנות את זה? כי גם עולם ההייטק הוא קצת בייס לטובת גברים, אז אולי שווה להביא גם באמת סתם אני אומר, מישהו מהאדריכלות,
אנחנו משתדלים מאוד, אנחנו משתדלים, אנחנו ממש משתדלים, היו לנו מיזמים מדהימים מכל מיני תחומים, מיזמים שלנו הם גם מהתחומים היחסית נקראים גבריים, אבל יש גם מיזמים בכל התחומים של דיאטה, אופנה, מה שמזוהה יותר עם נשים.
בעיניי זה קצת, אני כאילו מסתכל על מיזמים של הרבה של נשים, אני רואה שם את התחום הזה של אופנה, דיאטה, אני אומר כאילו, למה? גברים לא עושים מיזמים על מכוניות?
סליחה, א', גברים עושים מיזמים על מכוניות.
לגמרי, לא.
גם סביב השולחן הזה יש שליש לפחות מהאנשים שעושים מיזמים בתחום הזה.
אני חושב שליש יקר. אני חשבתי הרבה על מה שאתה שואל עכשיו ככה כאגב אורחה, אבל אני ממש השקעתי המון זמן ומחקר בשאלה הזאת של למה נשים דווקא עושות בעולמות האלה של דיאטות, בפשן, ולמה אנחנו לא רואים מספיק בסייבר ו-AI וזה. אני חושבת שפשוט זה העולמות שהם הרבה פעמים באות מהם, ואז קצת יותר קל להתמודד ולהיות יותר aware של הפיין האמיתי שקורה שם.
אבל
אני חושב, אני יכול לתת לך תשובה, מתוך זה שאני כנראה עושה משהו, לא, עושה משהו בתחום א' שקרוב אליי, ב' שיש בו פוטנציאל גדול, ואני חושב שבשווקים כמו אופנה ודיאטות יש המון המון פוטנציאל עסקי, וגם אתה קם כל בוקר לעבודה שהיא גם ככה קשה, אז לפחות שזה יהיה תחום שכיף לך להתעסק איתו, ואני חושב שאולי באופן טבעי כיף ליזמות האלה להתעסק בתחומים האלה.
אני חושבת שכן.
כן, אני חושבת שזה משהו כזה שאולי, לא יודע, חברה מובילה אותם, ובעצם אם יגידו להם, תתעסקו בנושא המרתק של סייבר, לא יודע מה,
אני חושבת שהן יכולות להיות טובות בכל תחום שהן מחליטות, ואני חושבת שמן הסתם, אם הן באות מהעולם הזה, רוב הזמן שלהן הוא סביב משום הדיאטות, או משום הביגוד, אז הן גם מרגישות יותר בנוח, ואנחנו רואים מיזמים מדהימים שגייסו המון כסף בעולמות האלה, שהן מובילות אותם נשים.
מה נתני דוגמה?
בכלל, יש אצלנו, יש לנו את מיס ביז, של מאיה גורה, שהיא חברת
בוגרת האקסלרטור.
כן, מדהימה שאני הייתי, גם כשהיא התקבלה לאקסלרטור, אז אני ראיינתי אותה לאקסלרטור, אני לא יודעת אם אתה זוכר.
אני זוכר.
לנו כזה אהבה מבט ראשון, והפכנו להיות חברות מאז. יש לנו...
מה מיס ביז עושים?
את בריולה. מיס ביז בעצם נותנים on demand beauty services, שזה מדהים.
אובר לביוטי סרוויסס.
זה ממש.
מה, לקוסמטיקאיות, ספרות,
ציפורניים, איפור. שמו, אני בעצמי לקוחה של זה, מסאז'ים, כן. זה אחד הדברים שלמשל, לא הייתי רואה גבר כל כך מתחבר כל כך לפיין הגדול הזה של להיות אישה עובדת, ולרצות גם להיות מטופחת באותו זמן. אז בום, מאיה באה עם הדבר הזה.
תסתכלי עליי, אילן, אני לא נראה לך גבר שדואג לטיפוח שלו ולעבוד, לא מה צוחקת. אוקיי, בסדר, הבנתי, לא נעלב.
כן. יש לי חברה שנקראת אורית חשאי, מדהימה, עם בריולה, כן? אימפריה ענקית בעולם של חזיות, של אי-קומרס, ובכלל של אלגוריתם מתוחכם לקניית חזיות.
מה הבעיה עם לקנות חזיות?
יש בעיה עם לקנות חזיות, עדיף שאולי אורית תסביר את זה פעם אחרת, אבל בגדול נשים שונות לקנות חזיות, הן שונות להימדד, קשה להם לקנות את זה אונליין, ואורית בעצם כשהיא באה אליי לפני כמה שנים וסיפרה לי על הפרויקט הזה, אז אני חשבתי לעצמי ש... מעניין איך זה ילך, ואמרתי, אורית, אם יש מישהי שיכולה לעשות את זה, זה כנראה את, כי... והיא באמת עשתה את זה, היא גם גייסה לזה המון כסף, היא גם הפכה להיות לידרית בעולם הזה, היא מדהימה. אז אני אומרת, יש מיזמים שאני לא רואה גברים מובילים אותם.
כנראה שמיזם כמו בריולה, כן, הגיוני שאישה תוביל אותו. תגידי, בואי נחזור קצת אלייך.
כן.
עזבת את עולם המשפטים, החלטת שאת רוצה להיות יזמת, ובאיזה קשיים נתקלת? באמת פגשת משקיעים שלא רצו להשקיע בך כי את אישה, ראית תקרות זכוכית, חווית חלק מהקשיים האלה שאולי הם יותר אופייניים ליזמות ממין הקיבה שהם מדברים עליהם הרבה בעיתונות ובמדיה?
אז אני אגיד, אני לא נתקלתי בתקרת זכוכית למרות שאני חושבת שהיא קיימת, אני באופן אישי פחות נתקלתי בה, באמת היה לי מזל לפגוש משקיעים מעולים שהאמינו בי בדרך.
מי היה שותף לך? או שותפה?
השותף שלי הוא גם בן זוגי, הוא שותף שלי בשלושת החברות שלנו, הוא שותף אידיאלי בכל תחומי החיים, הוא גם CTO שלי, הוא גם אבא של כל ילדיי, אז אני באמת התמזל מזלי בעניין הזה, אבל אני כן ראיתי שיש תקופות של החיים שבאמת היה לי מאוד מאוד קשה, ושהאינטראקציה עם משקיעים גברים הייתה טיפה יותר קשה מהבחינה הזאת של לגייס כסף בחודש תשיעי. יש פה בעיה אינהרנטית, אוקיי?
ועוד משהו אחד, למעננים כן. שבאלה יודעים, להשקיע בבעל ואישה, בדרך כלל זה ביג נו-נו בפלייבוק.
הרבה, אני מקבלת את זה הרבה.
בפלייבוק של המשקיעים, זה...
אני מקבלת כן. את זה הרבה. זאת אומרת, היו דרך אגב משקיעים שכששלחנו את האקזקטיב סאמרי והם ראו את אותו שמשפחה, הם כתבו בחזרה, זה בעל ואישה, כן, אנחנו לא כל כך... זה,
למרות
כן.
שיש דוגמה נהדרת לבעל ואישה ישראלים עם חברה ששווה מיליארדים. האוז.
נכון, אבל יש גם דוגמאות.
יש הרבה דוגמאות לגירושים, ואז יהיה חביבי.
לשמחתי פשוט, ואני לא לוקחת את הקרדיט הזה עליי, כי פשוט לירן הוא אדם שאי אפשר לריב איתו, אני כבר 20 שנה מנסה לעשות את זה, אני כל כך מצליחה. אז לשמחתי באמת זה, טפו טפו טפו, זה עוד לא קרה, אבל אני חושבת שיש פה בעיה לפעמים, כן.
אז מה היה קורה כשהיית מגיעה למשקיע והיית בחודש תשיעי להיריון?
אז אני חושבת שיש פה בעיה, יש פה בעיה קשה, משום שגם אם האישה היא הכי דדיקייטד והכי מתאבדת והכי זה, בעצם משהו הולך לקרות לה עכשיו, שהולך לשנות את מסלול חייה, ואין לדעת איך היא הולכת להתמודד עם זה בעוד חודשיים, שלושה. ואני חושבת שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה קשה.
ואם את היית משקיעה והייתה מגיעה אישה בחודש תשיעי להיריון?
אז אני פשוט בגלל שאני מכירה, אז אני פשוט בגלל שאני מכירה את עצמי ואני לגמרי ג'נדר בליינד, כן? אז אני, זו לא דוגמה, אבל אני חושבת שאם אתה בא מתוך העולמות של ההשקעה ובא משקוע, זה באמת עניין. ולכן אני חושבת שבאמת יש עכשיו הרבה רעש בתקשורת על כל מיני תקופות של גיוס כסף והטרדות מיניות וכל מיני דברים שקרו בארצות הברית, וזה משום שיש פה אינטראקציה שהיא משני המינים, משני הסוגים, ולפעמים היא מייצרת קונפליקטים מכל מיני סוגים.
אז בואי נדבר רגע על הדבר השני שכרגע הזכרת, וזה נושא הטרדות המיניות, וקיבלנו מעמק הסיליקון הרבה מאוד סיפורים לאחרונה, המייסד של 500 סטארט-אפס שעזב את התפקיד שלו. את מהאינטראקציה שיש לך עם יזמות, נתקלת בתופעה כזו גם באקוסיסטם הישראלי?
קודם כל כן. שתיים, יש דיון די רחב בקבוצה שלנו של יזמיות על... על כל מיני משפטים שנאמרים, דברים שנאמרים, שנאמרים כבדרך אגב. כל הערה שהיא סקסיסטית במובן מסוים,
או שהיא
מתייחסת לאורך החצאית, היא מתייחסת, הייתי שופטת באחת מתחרויות הסטארט-אפ, ממש לא מזמן. ישב לידי שופט, גבר, ונכנסה בחורה, באמת לא נכנסה ערומה, כן? היה מחשוף יחסית נדיב, והיא הייתה נהדרת, חכמה ורעותה ונחושה ויפהפייה, וכל הדברים שיכולים להפוך אותה באמת להיות דמות, זה כל כולה, כל צדדיה. ואמר לי השופט הזה כשיצאנו, תגידי, את יכולה להעיר לה שפעם באה תבוא לבושה קצת יותר
צנוע.
כן, אבל זה לא הטרדה מינית.
לא, אני שאלתי אותו, למה אתה חושב? הוא אומר לי, לא יכולתי להתרכז במצגת. כל הזמן הסתכלתי עליו, ולא יכולתי להתרכז במצגת. עכשיו, שהוא אמר לי את זה, זה עורר אצלי שאלה מאוד גדולה, כי אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת לא יכולת להתרכז במצגת? האישה הזאת אינטליגנטית, באה עם פיץ' מדהים, עם חברה מדהימה, עם רקורד מצוין, כן? ואתה כאילו היית עסוק כל המצגת ולהסתכל עליה כאובייקט.
את יודעת אבל שדווקא, יש לנו ועדה של האקסלרטור של לקבל חברות, ולפני כמה מחזורים באה מישהי, הציגה חברה, והיא עמדה על עקבים מטורפים. עקבים, לא אמנו שמת על זה. איך שיצא מחדר, דווקא אנשים היו... כל הזמן של לדבר על החברה, דווקא אנשים בוועדה, זה על מה שהם דיברו, על העקבים ועל איך היא עמדה ואיך היא עושה את זה. ואני באתי אחרי זה ואמרתי למנכ"לית, אמרתי לה, תקשיבי, רק שתביני, על זה היה הדיון. כלומר...
אז קחי את זה לתשומת לידך.
כן, קחי את זה לתשומת
לידך. אבל אני שואלת, אם היה גבר נכנס ולבוש בצורה שהיא פחות אפרופריאט, כן? מכל מיני סיבות, וראיתי כבר גברים לבושים ככה.
מה, אומרת, מישהו מגיע עם גופייה?
מישהו מגיע עם גופייה, כן, דובר צהל שנראה לפני כמה פעמים גופייה ממש חשופה, שכל שערות החזה שלו יוצא.
אני אגיד את האמת, אני חושב שגם גם
פחות מתייחסים לזה.
היו מדברים על זה, גם כן? לפי דעתי בוועדה שלנו, בגלל שאנחנו חבורה של רחלנים, אני לא יודע, היינו מדברים על זה, ואתה יודעת, כן. אני דווקא דיברתי, שהתפרסמו כל הדברים האלה, דיברתי, יש לי בצוות שלוש נשים, ודיברתי איתם, והם העידו כל אחת מהם, שהם לא חוו עתדות מיניות בהייטק. עכשיו, לפי דעתי הם חוו והם לא שמו לב.
יכול להיות, אבל אני חושב שהמקרה הזה של, של השופט שדיבר איתך ולא אמר לה את המשפט הזה,
לא דיברתי על זה כהדרדה מינית.
זה היה באמת בקטע של כנות, הבן אדם.
אני לא דיברתי על זה כהדרדה מינית, אני דיברתי על הקונספט של להפוך את הבן אדם שעומד מולך לאובייקט מיני, ולא להתייחס לדברים שהוא לא אומר.
אבל אני חושב שבמקרה הספציפי הזה, זה פשוט קרה לו באופן... פשוט זה מה שקרה, הוא לא יכול היה להתרכז בשום דבר אחר, ויש דברים שאי אפשר...
אבל מה זה פשוט קרה? גם אפשר להגיד על הטרדות מיניות, גם על קצב, אפשר להגיד שזה פתאום קרה לו.
לא, זה לא נכון, זה לא אותו דבר.
זה לא קורה, דברים האלה לא אמורים לקרות.
לא, אבל בואי נחזור רגע באמת לממש הטרדות מיניות, כי מה שאנחנו קראנו, שקרה בעמק הסיליקון מכמה משקיעים, שיתנו השקעה בסוג של החזר בטובות הנאה מיניות, או משהו מהסוג הזה. דברים כאלה קורים, כלומר, שמעת על יזמת שנכנסה לפגישה עם משקיע, והוא שלח לה אס-אמסים ש...
דברים כאלה קורים. באחריות הם קורים בישראל.
גם בארץ?
גם בישראל. דברים כאלה קורים.
את יכולה לספר על מקרה ספציפי, בלי שמות ובלי...
אני יכולה לספר על קרן, על שותף בקרן, שדיבר עם אחת היזמות, וקבע איתה לעבור על החומר באופן, בוא נגיד, לא במשרד שלו, בשקיעה, בים, ואני חושבת שזה העמיד אותה במצב...
היא הלכה?
מה היא עשתה?
והיא הלכה.
ומה קרה?
והסיטואציה הייתה לא קלה, ובסופו של דבר הוא לא השקיע בה ונפרדו, אני לא חושבת שהם...
הוא רמז באיזושהי צורה שהוא היה שמח שיהיה פה יותר מאשר יזמת ומשקיע?
בוודאי.
וזו הסיבה שהוא גם לא השקיע עליה לדעתך, או לדעתה?
לדעתה, כן. אני פחות מכירה את אותו באופן אישי, אבל אני חושבת שהדברים האלה קורים גם בישראל. הם דברים מעט מסוכנים, משום שיש פה מערכת יחסים, סוג של מרות, סוג של כוח, סוג של מישהו אחד שמאוד רוצה משהו אחד בשביל משהו אחד, ויכולים לקרות כל מיני דברים מוזרים. אבל, בוא נסתכל רגע ממש לסיום על חצי הכוס המלאה.
למה סיום? יש זמן.
אז בוא נסתכל באמת על חצי הכוס המלאה.
אז בחצי הכוס המלאה עשינו דרך ארוכה בשנים האחרונות. יש המון נשים, יזמות מעולות, יש ארגונים מצוינים, יש אקסלרטורים ותוכניות שמעודדות נשים כדי להיכנס לתוך התפקיד. אז בחצי הכוס המלאה, אני חושבת שאנחנו מתקדמים טוב.
את יודעת אבל שאני הרבה פעמים, במחזור האחרון של האקסלרטור היו שתי מנכליות, ואני כבר אמרתי להם, אתם לא פה בגלל שאתם נשים, כלומר לא הקצנו מקום לנשים, אתם פה בגלל שאתם טובות, ואני גם לא מקבל אף פעם לאקסלרטור נשים בתור אג'נדה. אני מקבל חברות טובות.
אני מעריכה שאתה אומר את זה, זה מצוין, אבל כשיש מצב מסוים שבהם יש 3% נשים מנכליות, אז יש גם מקום לפתוח את הדלת. אז אתה למשל, איך אתה פותח את הדלת להם? אתה מייצר נגיד תוכנית כזאת עם יזמיות, אז בעצם אתה מקווה שמתוך ה-14 נשים שיהיו פה, אולי אחת תתקדם מאוד מאוד ותהיה מצוינת כל כך שהיא תתכנס לאקסלרטור. אז יש דרכים לעשות את זה גם בלי לקרוא לזה אפליה מתקנת. פשוט לפתוח את הדלת ולעזור להם ככה להתקדם יותר, כי הם פשוט במקום טיפה יותר חלש.
את חושבת שגם בגיוס עובדים להייטק יש את הבעיה הזאת, או שרק ביזמיות?
אני חושבת שיש בעיה קריטית, והבעיה היא שמבחינה עובדתית, נשים הרבה פעמים יוצאות מהמשחק בשלבים מאוד מאוד קריטיים של הקריירה. הן מביאות 3 ילדים, אחד אחרי השני נגיד, ומאוד מאוד קשה להם לג'נגל את זה ביחד עם הקריירה, ואז הן אומרות, אנחנו נצא שנייה מהמשחק, נחזור, והכל יהיה בסדר. ואז הן חוזרות ומגלות שהגברים עקפו אותם בסיבוב בעצם, ושבעצם כשהם באים להחליט בין שני אנשים, מישהו מאוד מאוד בכיר אמר לי בדיוק השבוע, שבחברות הגדולות כל כך רוצים לקדם נשים, שלפעמים הם אפילו לא מקדמים, לא מכניסים לסייקל איזושהי אישה מהחשש שזה יתה את כל הבחירה. זאת אומרת, חברות גדולות מאוד רוצות לקדם נשים, ומהטעם הזה הם לפעמים נפגעות.
את אומרת, אז שנייה שנסביר את זה.
כן.
אם אני רוצה עכשיו לגייס מתכנת או מתכנת לחברה, בכלל בשלב הרעיונות אני לא אזמין אישה כדי לא לעטות את האפליה המתקנת, כדי שהאישה תתקבל. אז אני עדיף לא להכניס בכלל לתהליך אישה.
אני אומרת שבחברות הגדולות, בגלל שהאג'נדה היא מאוד מאוד, מאוד כזאת, לפעמים היא פוגעת בעצם באנשים.
היא דווקא עושה את הפעולה הפוכה ממה שהיא התכוונה לעשות מתתחילה.
אז אני יכול רק להגיד שבמייקרוסופט זה ממש לא ככה, ואני יכול להגיד לך שגם ה-HR וגם הגיוס מאוד 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 חשוב להם. ואנחנו...
לא, אני אומרת שבגלל שחשוב להם.
כן, אבל אנחנו רואים את ה... ודווקא במקרה שרואים הקבוצות שהן דייברס, הן משיגות הרבה יותר. כלומר, זה, אז לא יודע, חברות אחרות גדולות, אין לי בעיה שתעשי פה שיימינג לחברות אחרות, אני יותר מסמך, במייקרוסופט זה לא המצב.
את יכולה גם לעשות שיימינג למייקרוסופט, אם את חושבת שזה ראוי, אבל מה יעשה אותך מבסוטה? איזה אחוז מהיזמים שיהיו יזמות? היום זה 3%.
אני חושבת שקודם כל צריך, חבל להגיד את זה מספרית, בגדול היינו רוצים להגיע לאיקוולטי של 50-50.
50-50?
שהיינו הכי רוצים להגיע. תשמע, אני הייתי לפני חודש במשרד המדען, ברשות לחדשנות, ושמו אותי שם על איזה ספסל קטן כזה, עם קבוצה של אורתודוקסים מקסימה. קבוצה של ערבים מקסימה, אבל אמרתי להם, תראו, תודה שאתם שמים אותי במקום הזה, אבל אנחנו 51% מאוכלוסיית ישראל. אנחנו לא מיעוט, ולכן אנחנו אמורים לקבל תקציבים שהם שווים. אז מבלי להישמע ככה יותר מדי זה, אני חושבת שיש דרך מאוד ארוכה, ושאנחנו צריכות, אנחנו, לעזור אחת לשנייה כדי להתקדם לשם.
אז ה-KPI זה 50% מהיזמים שיהיו ממין נקבה, מעניין.
תוך כמה זמן?
אני, תשמע, אנחנו מדינה צעירה, יש לנו דרך, אבל אני חושבת שאנחנו, תשמעו, אנחנו סטארט-אפ ניישן, ועשינו כל כך הרבה דברים פורצי דרך, אז למה שלא נהיה פורצי דרך גם פה?
דרך אגב, בסין אנשים הם הרבה יותר מ-3%.
אני גם שמעתי את זה, אני לא מספיק מכירה את האנבאמת
הסין. אם אני לא טועה, 54% מהאקזקטיבס זה אנשים. אבל אני לא זוכר את הזה, אז המאזינים וזה, שלא אחרי זה יקבל פיד, לא יודע מה, זוהמים.
תשלחו פידבקים זוהמים, זה בסדר, אנחנו מקבלים את כל הפידבקים.
אבל אם אני זוכר נכון, זה 54%, אני אעשה פאקט צ'קינג לעצמי, ואתקן בזה אם אני טועה.
אז מה איתך? מה היעד הבא?
אז תראו, אני ממש חרטתי על דגלי את העניין הזה, ואני גם...
וביזמות.
תוך כדי אוהבת מאוד להמציא וליצור, אין דבר שאני אוהבת יותר, אז אני בתהליכים של להבין מה הדבר הבא שאני באמת רוצה ליצור, ואני כל כך אוהבת את הסטארט-אפים עם הזיק הזה, אני נכנסת לכאן לאקסלרטור, ואני רואה את החברות פה מתנוענות ו... עצבניות ורוצות ומגייסות וחותמות הסכמים. אני חושבת שזה המהות הכל.
אז את בעצם עכשיו יזמת שמחפשת מה ליזום.
כן, פחות או יותר.
אז זו סיבה מספיק טובה להזמין אותך גם הפעם הבאה, כשנדע מה יהיה היעד הבא שלך. ואני יכול להעיד, מעבר לזה שאילה היא חברה מאוד טובה שלי, שכזה בן אדם אופטימי, עם אנרגיות כאלה אני לא מכיר, וזה בא לידי ביטוי גם בחברות שהיא מקימה, ושאחת מהן נמכרה, נכון? ואחת הונפקה, וגם בעשייה שלה למען התעשייה, שזה מקסים בעיניי.
ואני יכול להבטיח לך שזה הפרק שקבל הכי הרבה לייקים, כי הילה היא חיית פייסבוק מטורפת.
מעולה. אז אנחנו ממתינים לזה בקוצר רוח. הילה אביל ברנר, תודה רבה.
קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. אני באמת מרגישה פה בבית, ותודה. ואביב הוא באמת אחד למיליון, גם חבר קרוב שלי, וגם נבות. וגם נבות.
רגע.
האהוב היקר עשה פה מהפכה ענקית, אז ממש ממש תודה. ורוצה רגע להזכיר גם את הילה בר וסימונה, שהם מהצוות שלך.
ברור.
שיזמו איתי את הפרויקט המדהים הזה של מייקרוסופט, שאנחנו מקבלים עליו פשוט מאות בקשות להצטרפות.
והילה בר היא גם המפיקה של הפודקאסט שלנו, אז תודה רבה הילה, ותודה רבה נבות וולק.
תודה רבה אביב פרנקל.
30 דקות ופחות, עד פעם הבאה.
יאללה ביי.